שלום לכולם, אנחנו עומדים כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק לפני חג השבועות. אנחנו נקרא את מגילת רות, ומרן הרב קוק במאמרי הראיה שואל למה רות, שהיא מגילת היוחסין של מלכות בית דוד, בחג שבועות חג מתן תורה. הוא אומר שם הרב, דברים שהזכרנו בעבר, שבסופו של דבר המוסר בעולם הפרטי שולט. לאט לאט מתקדם, אבל הוא די שולט. לעומת זאת בעולם הציבורי המוסר לא שולט. ולכן אנחנו צריכים מלך כזה, מנהיג כזה, שהוא יבוא מכוח של תורה שמעל כל הלחצים של המציאות, שגובר על כל הלחצים של המציאות, הוא מסוגל להעמיד ממשלה, מנהיגות, שהיא לא לחיצה, וממילא היא כן מוסרית, היא כן עובדת לפי המוסר האלוהי של תורה, ולא כל הזמן, איך אומרים, התנהגות שהיא לפעמים אפילו, נגיד את זה בעדינות בכל זאת, התנהגות מאוד לא מוסרית, ככה, זה שיא העדינות עוד, כן? אז כלומר שבעצם בחג השבועות, חג מתן תורה, יש עיסוק גדול במגילת רות, במלכות בית דוד, בגעגועים לגאולה. ובתוך המהלך הזה אנחנו רואים את רות, את רות עצמה, איך היא יוצאת אל המדבר, היא בת מלך במואב, היא עוזבת הכל, ומה שנקרא מרעידה את כל האדמה, הולכת אל ארץ לא נודעת, הולכת אל עם שהיא לא יודעת, כמו שאומר לבועז, כן? שעזבת הכל, הלכת לעם שהיא לא יודעת, מול שלשום את הולכת, מה זה לא יאמן, והיא, רות זוכה לייסד את המלכות בישראל. יש בתוך המגילה שלב, שבו בעצם כבר עבר הקציר, בועז לא פנה אליה, לא בא לגאול אותה, ואז אומרת לנעמי, לכי אל השדה אל בועז, ובלילה, ותתלבשי בגדי שבת, כמו שחזל מתארים וכו', כן, כמו שזה גם די כתוב בפסוק. וזה דבר הרי שלא לא יאמן, כן, לכאורה זה ממש ביזיון בשביל רות. ואז אומרת רות, תראו איתי יחד מקור א' ברות פרק ג', ותאמר אליה, אומרת רות, לנעמי, אחרי שנעמי שולחת אותה למשימה מבחינה נשית, בלתי אפשרית. ולא רק נשית, מבחינת כבודו של אדם. והיא אומרת לה, כל אשר תאמרי, אליי אעשה. וכאן יש קרי וכתיב מדהים. כל אשר תאמרי, והכתיב הוא לבן. לא כתוב שם כלום, פשוט רווח לבן. הקרי הוא אליי. כל אשר תאמרי, אעשה. באמצע יש לבן, קוראים את זה, כל אשר תאמרי, אליי אעשה. למה? כי רות בעצם מבטלת את עצמה לחלוטין אל אותה משימה של לגאול את מחלון ולהמשיך את אלימלך, להמשיך את הדרך, להמשיך את מחלון על מנת להביא את המלך הגדול, את הגואל הגדול של עם ישראל, ובאמת היא זוכה לזה לבסוף. אבל כשלא שמים לב אולי שאחר כך אצל בועז, כשהיא מבקשת ממנו, פרסת כנפיך על עמתך, תגאל אותי, הוא אומר לה, ואתה ביתי אל תראי, כל אשר תאמרי אעשה לך. קשה שלא לראות שהיא אמרה כל אשר תאמרי אעשה, והיא מקבלת בשכר זאת לכאורה, או מידה כנגד מידה, שבועז אומר לה כל אשר תאמרי אעשה לך. עכשיו שאנחנו יודעים בקבלה שרות היא בעצם כנגד מלכות, נעמי היא כנגד הנועם של הבינה. אז כביכול רות אומרת לבינה, לתורה, היא אומרת לה, מה שתאמרי אליי, אעשה, גם אם זה קשה לי, גם אני צריכה לבטל את עצמי לגמרי, עד שיהיה כתוב במגילה לבן, כי בעצם יגידו, יקראו אליי, אבל אין אליי, כי אני כבר זהו, אני מבוטלת לחלוטין אל המשימה. בסופו של דבר, היא זוכה שבועז, שזה מידה תפארת, כביכול כנגד הקדוש ברוך הוא, אומר לה, כנגדה, כל אשר תאמרי, אעשה לך. עכשיו, יש פה איזה מין אהבה, איזה חיבור מאוד מאוד מיוחד, ואנחנו רוצים להבין מה פשר הדבר הזה, איך הוא קשור למשיח. אז בואו נתחיל לדבר היום על משיח, וננסה להבין קצת יותר לעומק מה זה משיח, על מה מדובר. אתם יודעים שהיום במדינת ישראל ישנם כלי תקשורת כאלה, או בכלל כל מיני אנשים, שכשהם רוצים לרדת על מישהו, הם אומרים לו, אתה משיחי. זה מין כאילו הם הפכו את זה לכינוי גנאי. היום אנחנו נראה שזה כינוי ברכה מאוד גדולה. אז בואו נראה את זה. אומר הרמב״ם, קודם כל, דבר ראשון, פרק י' ב', מלכות מלכים הלכה א', מקור ב' לפניכם. אל יעלה על הלב שבימות המשיח ייבטל דבר ממנהגו של עולם. שימו לב איך הרמב״ם, הרופא הגדול, ידע להבין איפה הבעיה. הוא ידע שאנשים יתחילו להגיד, משיח, כשיבוא המשיח, משיחי, התחילו לחשוב שכשיבוא המשיח, העולם פתאום יהיה, לא יודע, העולם של קסמים, לא יודע, כל מיני דברים מזויים. אז מתחיל הרמב"ם ואומר, אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם, או יהיה שם חידוש במעשה בראשית, אלא עולם כמנהגו נוהג. זה אולי אחד המחסומים הכי גדולים שלנו. אנשים לא מבינים שמשיח זה בעצם ראש ממשלה, מנהיג טוב לעם ישראל שמצליח לממש את כל החלום הישראלי. זהו. מה זה זהו? זה עולם ומלואו. אבל זהו הכוונה היא, ולא איזה אחד שבא על חמור לבן, מעופף, לא יודע מה, כל מיני דימויים הזויים שהם לא רלוונטיים. ואולי אם נבין שמשיח בסופו של דבר זה ראש ממשלה, אולי נדע גם לצעוד אל המקום הזה בצעדים בטוחים, ברורים, בעוצמתיים. אז אומר הרמב״ם, אל העולם כמנהגו נוהג, וזה שנאמר בישעיה, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, משל וחידה. אז מה זה? עניין הדבר שיהיו ישראל יושבים לבטח עם רשעי עקום. המשולים, אלה רשעי עקום, הם משולים כזאב ונמר. וכמובן בדילוגים ברמב"ם מוזמנים לקרוא בפנים, ויחזרו כולם לדעת האמת, ולא יגזלו ולא ישחיתו. כל הגויים האלה לא יגזלו ולא ישחיתו, אלא יאכלו דבר המותר בנחת עם ישראל. וכן כל כיוצא באלו הדברים בעניין המשיח הם משלים. אז טוב, אז הבנו. אז משיח, קודם כל בואו נפזר את כנפי חמור לבן, ונתחיל לדבר קצת עם רגליים על הקרקע, יותר מבחינה הלכתית, תורנית, אמיתית. משיח זה ראש ממשלה טוב, שעושה את העבודה, מקבץ נדחי ישראל, נלחם מלחמות השם, מחזיר את ישראל בתשובה, מקרב אותם לאביהם שבשמיים, ועוד ועוד עבודה שתהיה לו, לכבוש את כל הארץ, לייחס ישראל שבטיהם, לא שבעים איש הנחלתו, לבנות בית המקדש, להחזיר עבודת הקורבנות, להחזיר שכינה לציון, יהיה לו הרבה עבודה. אבל בסופו של דבר זה בן אדם שמנהיג עם. שימו לב הלאה. בא מרן הרב קוק ואומר לנו במאות ג' לפניכם, באורות הקודש חלק ב', התעלות העולם פרק למד ב'. אומר הרב, והמשיחיות בעצמותה, סגולת ישראל היא סגולת האומה שהיא צריכה להתפתח בקרבה. בא הרב ואומר לנו, חברים, זה לא שמחכים לאיזה בן אדם. יש איזה בן אדם, משיח. עכשיו, זה לא שזה לא בן אדם, יגיע בסופו של דבר בן אדם מסוים שהוא יזכה להיות מלך המשיח. אבל הרב אומר, חוץ ממלך המשיח, יש משיחיות. עכשיו, אנחנו מכירים את הדבר הזה במשיח בן יוסף. שם בספר כל התור אומרים בשם אגרא, שזה, משיח בן יוסף זה לא בן אדם ספציפי, זה עשיית הדשמיה שיש לכל יהודי שפועל בדרך הטבע לגאול את ישראל. אז ממילא זה גם אור החיים ואחיד התלמידו, זה גם תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי הגר"א, תלמידי החתם סופר, וככה כל בוני המדינה, עד שזה מגיע, כן, גם להרצל ולז'בוטינסקי ולבן גוריון, שגם הם זכו לדחוף את הקמת המדינה, וכל המהלך הזה נקרא משיח בן יוסף, לא שום בן אדם ספציפי. אבל כשאנחנו מגיעים למשיח בן דוד, זה כן בן אדם ספציפי. בא הרב אומר, אכן, יבוא מלך המשיח שהוא בן אדם ספציפי, אבל בוא נבין שלפני שהוא בא, יש גם משיחיות. זה לא רק בן אדם מסוים, זה... מה זה? זה בדיוק השאלה. מה זה משיחיות? מה זה? אז בואו נראה ביחד בפנים, ואחר כך נגיד את ההגדרה. אומר הרב, בהתעלות העולם פרק למד ב', והמשיחיות בעצמותה, סגולת ישראל היא סגולת האומה. שימו לב, הוא אומר, חברים, משיחיות זה לא ההוא שמחכים לו, שהוא ינהיג, זה אנחנו. זה סגולת ישראל. זה הנשמות שלנו. זה האורות שבתוכנו. אומר הרב, המשיחיות בעצמותה, סגולת ישראל היא סגולת האומה שהיא צריכה להתפתח בקרבה ומוכרחה להיגאל ממיצריה וכל המציקים לה, כן, כל הדברים שמפריעים לה, כן, מציקים לה, כל התרבות חטאים שמבלבל פה כל כך הרבה אנשים, זה נקרא מיצרים, מציקים. השושנה העליונה, שזה כינוי בזוהר להשכינה, השושנה העליונה צריכה, השכינה שהיא כנסת ישראל, שהיא שורש נשמות ישראל. הצריכה שיפנו מכל צדדיה, הקוצים והחוכים, העוקצים אותה, ותתייחד עם דודה באהבה. מלכות שמיים ומלכות הארץ, כלומר מלכות השם ומלכות מדינת ישראל, בחטיבה אחת. האידאל החברותי והאידאל הרוחני, המרומם, הגדול, מעל כל חיי חברה וקיבוץ, שניהם ביחד. חיי חברה ישראליים עם אלוהיות, עם אור השם שבתוך נשמותינו, החובק במותי שחקים בגודלו ותעצומות הפשטתו, המלא הוד נצח נצחים, מתאחדים ומתגזים ומתמזגים ביחד, השם אחד ושמו אחד. אז פה אומר לנו הרב שהמשיחיות היא בעצם חיבור של מלכות שמיים ומלכות ארץ ביחד. כלומר, חיי החברה, חיי המדינה, כשהם מלאים באור השם. תראו כמה זה יפה לחזור אל רות, ואת אומר אליה, כל אשר תאמרי אליי, ואין אליי, זה רק קרי, בכתיב זה לבן, אעשה ביטול גמור לנועם הבינה הנשמתית שמתגלה בתורה. הביטול הגמור הזה פה בארץ, הוא מביא את בועז שרומז למעלה לתפארת, כביכול הקדוש ברוך הוא, והוא אומר לה, ואתה ביתי, אל תראי, כל אשר תאמרי אעשה לך. כלומר, שיש פה אהבה עצומה, שעם ישראל הולך עם הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא הולך איתו. והתהלכתי בתוככם. והתהלכתי בתוככם. אטייל עמכם בגן עדן. טוב, עכשיו, באורות הקודש, חלק א', במבוא, שכתב אותו הרב הנזיר, פרק ג' פסקה, מבוא ג' פסקה ת', מסביר הרב הנזיר את העניין הזה של המשיחיות. בואו נראה ביחד, מקור ד'. המגמה העליונה, המגמה האלוקית, במהותה, תוכנה, היא המגמה המשיחית. אומר, זה לא איזה עניין צדדי. זה לא, יש לנו לימוד תורה, ויש לנו גם איזה עניין שיום אחד יבוא משיח. אומר, אתה לא מבין כלום. כל המהלך של עם ישראל, של תורה, של ארץ ישראל, של גאולת ישראל, של תיקון העולם, זה נקרא המגמה המשיחית. בואו נתחיל לעשות סדר, חברים. כשאתם אומרים שאתם רוצים ראש ממשלה טוב, ומישהו שיהיה מוסרי, וינהיג את המדינה, אתם מבקשים משיח. אתם כן, כן, שדרני הרדיו, שדרני הטלוויזיה למיניהם, כל אלה שחושבים שהם יותר חכמים מהקדוש ברוך הוא, הם לא מבינים את עצמם פשוט, הם לא מבינים מה הם מדברים, הם לא מבינים מה מתרחש עמוק בתוך הלב שלהם. יש בהם געגועים אדירים לתיקון עולם, געגועים אדירים למוסר, לטוב, ליושר, לאהבת כל האדם, לתיקון עולם, נכון? זה משיחיות, זה משיחיות. יש לך ברכה יותר גדולה מזאת, או הלל יותר גדול להגיד לבן אדם, אתה משיחי? זה נפלא. בוא נמשיך. אומר לנו הרב הנזיר, מסביר את דברי הרב קוק ואומר, המגמה העליונה במהותה התוכנה היא המגמה המשיחית. תיקון עולם, כדי לתקן את כל העולם, דורש צפיית ישועה ממעייני הישועה העליונים. אומר אדוני, בוא תבין, תיקון עולם זה לא שעכשיו כל העולם מחובר ברשת האינטרנט. כי כל העולם מחובר ברשת האינטרנט וממשיך להילחם באמצעות רשת האינטרנט. וממשיך לראות לעצמו בנשמה באמצעות רשת האינטרנט. כל הדברים הנוראים שיש ברשת האינטרנט, כולל מתקפות סייבר, מלחמת עולם באינטרנט. אז זה שחיברת את העולם גלובלית ברמה הטכנית, זה לא תיקון עולם. זה היה איזה עיתונאי אמריקאי, כתב ספר. זהו, העולם מתוקן, תראה, אני יכול היום באמצעות האינטרנט לקנות תבועה באוקראינה. אני יכול, כל דבר, כל העולם מתאחד, מתחבר. מי צריך אדמה? מזרח תיכון חדש. היהודים יכולים לוותר כבר על הסגולה שלהם. הדברים עזויים, עזויים, עזויים. מה זה משנה שכל רשת האינטרנט מחוברת? זה טכניקה. זה טכניקה, זה כלי בלי נשמה. זה לא גלובליות אמיתית. אומר לנו הרב, אתה יודע מה זה תיקון אמיתי של העולם? זה צפיית הישועה של ישראל. שהיא צפיית ישועה ממעייני הישועה העליונים, כלומר להביא משמיים רוח אלוהית, שהיא תבוא לארץ ותטהר את הלבבות, ותסלק את הרוע, ותסלק את הטומאה מן הארץ, כל האטימות בין בני אדם, כל האטימות ביחסים בין איש ואישה, כל הפרוגרס התמה המטורף הזה שהשחית את אירופה, עשה אותה חולה במחלה נוראית ואיומה, ואני לא רוצה להמשיך. אנחנו צריכים, אומר הרב, בשביל תיקון עולם כולו, צריכים צפיית ישועה של ישראל ממעייני הישועה העליונים, כלומר משיכת אור שמימי אלוקי לארץ כדי לתקן עולם. ותקוותם של ישראל הנצחית לאורו של משיח היא בסיסו של עולם. לתשומת ליבו של הרמטכ"ל, לתשומת ליבו של אותו מפקד בנחל שעל פץ' משיח הכניס חייל ל-30 יום בכלא. טירוף, טירוף, טירוף. אם אתה עם הפץ' הזה, אז אתה לא משלנו. אתה אומר לו שהוא לא משלנו. אתה יהודי מסכן, אומלל. אתה יהודי אומלל. לא יודע מה זה משיח. אתה יכול להגיד, תשמע, בשביל משמעת, אני מאוד מכבד משיח והכל. אבל ההוא ישים פץ' של, דרך אגב, הם עשו את זה, של הסמל של החטופים. ההוא ישים פץ' של סמל מפלגת זו וזו. אז בשביל משמעת בצבא, אף אחד לא שם שום פץ'. אפשר לשמוע. אבל זה לא מה שהוא אמר לו. זה לא מה שהוא אמר לו. הוא אמר לו, אם אתה שם את זה, אתה לא משלנו. ככה ציטטו אותו. שפט אותו ל-30 יום בכלא. למה? כי הוא שם פה פץ' שאומר, אני שואף לתיקון העולם כולו. מה פתאום? הוא שם פץ' משיח. כי אתה בור ועם הארץ. אז מילא שאתה בור, אבל לפחות תתנהג בצורה אחראית, מידתית, תבין שאתה הולך פה נגד עצם היהדות, נגד הבסיס של כל היהדות כולה, שזה המגמה המשיחית בישראל. זה תיקון עולם. זה מה שזה. אומר לנו פה מרן הרב קוק, זאתי, סליחה, אומר הרב הנזיר בהסבר הרב קוק, זאתי המגמה היסודית של נשמת ישראל, שהחיים החברותיים שלהם, חיי החברה של עם ישראל, היא דוגמה של מעלה. מלכות בית דוד, שזה שלטון בישראל, היא דוגמת מלכות שמיים העליונה במילוי המלכותי, בהתכוננות כיסא השם על מכונו, על כיסא דוד ועל ממלכתו. זה, צריך להבין את זה, שמדינת ישראל היא בדרך, היא עצמה יסוד כיסא השם בעולם, והיא מכוונת להביא בסופו של דבר למדינה כזאת שאור השם מאיר בה, לגמרי, והמנהיגים שלה בעצם יודעים שאור השם מאיר דרכם למציאות כדי לתקן את כל העולם. והמשיחיות בעצמותה, סגולת ישראל היא. בבקשה, חברים, צריך להקל את זה. זה לא משיח, יום אחד יבוא איזה מישהו, הוא יהיה המשיח. ואפילו שאמרנו שמשיח זה בסך הכל ראש ממשלה טוב. ראש ממשלה טוב לא במובן של היום. ראש ממשלה טוב במובן ש... של תיקון עולם, ממש, תיקון כל עם ישראל, החזרת המדינה הזאת לשלמותה בכל מכונות חייה, ומתוך כך תיקון עולם. אז גם אחרי שעשינו את זה, יש גם משיחיות. הוא משיח, האור הזה יאיר עליו, אבל זה אור של הכלל. זה לא אור של בן אדם ספציפי, זה אור של הכלל. יופיע בסוף בן אדם ספציפי שהוא מלך המשיח, אבל זה יהיה תוצאה של המשיחיות של כללות ישראל. מה זה משיחיות? האור שנמצא בנשמות של כולנו, כולל אותו מגד בנחל מבולבל עם הרמטכ"ל הסופר מבולבל, שעוד פתח את הפה ועוד דיבר בעניין הזה, שזה לא יאמן בכלל. אנשים שמנהיגים את הצבא ולא מבינים כלום, פשוט לא יודעים כלום, מה הרצות, אז זה מילא הדבר הזה, הם מסוגלים לבוא ללוחם, לוחם שמוציא תמיץ, שנותן את החיים שלו למדינה, להכניס אותו ל-30 יום כי הוא שם פץ' משיח, אתם לא ראויים לפקד על החיילים הקדושים והתיאורים האלה. אתם לא ראויים להניג את צהל, נקודה. זה הכל. לבושתו של מי שמינה את הרמטכ"ל הזה. אומר לנו פה מרן הרב, סגולת ישראל היא, המשיחיות בעצמותה, סגולת ישראל היא. הלשון משיחות כשם מופשט, זה הסבר של הרב הנזיר את דברי הרב, כן? הלשון משיחות כשם מופשט, בהבדל מהשם האישי, משיח נמצא כבר לרמחל. אומר עוד לפני הרב קוק, שמדברים לא רק על משיח, שזה יהיה בן אדם מסוים, אלא על המשיחיות, שזה התגלות סגולת ישראל, אומר כבר הרמחל פתח בזה עוד לפני הרב קוק. אומר הרב הנזיר, המשיחיות היא המגמה העליונה גם באיכותה, המתגלה בגאולת הנשמה. כלומר, זה לא רק כמותית פה בארץ, גם מבחינה איכותית, פנימית, נשמתית, ישראלית, זה גאולה של הנשמה ישראלית, ההתגלות של האור שנמצא בתוך כל עצמותינו כולנו. באה לו לאדם הופעה פנימית מאורו של משיח הגנוז בנשמתו, והוא מחולל גאולה. כלומר, עוד לפני שמגיע המשיח עצמו, יש תמיד כל גואלי ישראל לדורותיהם וגם בדורנו. זה אנשים שמשהו מאותו אור של המשיחיות הסגולית הישראלית, העיר בתוכם, דחף אותם מבפנים, והם קמו ועשו גאולה, בין אם הם יודעים ובין אם לא. ממשיך הרב הנזיר ומסביר, המשיחות באיכותה היא רוח חדש ואור חדש, והכל מתחדש באור גדול, בחיים חדשים, בשירה חדשה, בנשמות חדשות, שזה מושג מאוד עמוק, אבל לא ניכנס לזה כעת. עוד המשיך הרב הנזיר והסביר שמה, במבוא, מבוא ג' לאורות הקודש, בפסקה י'. שמה הוא כבר פונה לדבר על הרב קוק ותורתו. היחס בין תורת הרב קוק למשיחיות. קודם זה היה הסבר על המשיחיות, עכשיו אומר על תורת אורות הקודש, ספרי הרב קוק, תורת הרב קוק. הוא אומר ככה, מקור ה' לפניכם. המגמה העליונה של אורות הקודש היא המגמה המשיחית. אומרת לי דרך, כל תורת הרב קוק, כן, היא משיחית. אתה יודע מה זה משיחית אבל? זה לא ההזיה והטיפשות והבורות שלך. משיחית פירושו ההתעלות הכוללת. התעלות של עם ישראל על מנת להביא איתה את התעלות העולם כולו. וזאת עלינו לקחת מאורות הקודש. אומר הרב הנזיר, תלמידו הגדול של מרן הרב קוק, שישב פה על הספסל מאחור בבית המדרש, שאנחנו פה לומדים עכשיו. אומר הרב הנזיר, כל אחד מאיתנו יראה את עצמו כחוליה בשלשלת הגדולה של התעלות העולם באחדות כוללת. ולמלא כך, מה אנו ומה חיינו? בשביל מה אנחנו נלחמים? בשביל מה? עזוב, בוא ניסע למנהטן. בשביל מה אנחנו נלחמים? אולי נלך להיות קבלני בניין בפנמה, לא? בשביל מה אנחנו נלחמים? בשביל שרידות? בוא ניסע לחול. מה יש לנו לחפש פה? אומר פה הרב הנזיר ומסביר את תורתו של הרב קוק, ואומר, כל אחד מאיתנו יראה את עצמו כחוליה בשלשלת הגדולה של התעלות העולם, באחדות כוללת. ולמלא כך, מה אנו ומה חיינו? כל כוח מתפתח וכל כישרון מתעלה, הרי הוא מצטרף לעילויה של ההוויה. ובשעה שהספק והפסימיות יכולים לחדור לתוך הלב, למור על כל מעשה אשר יעשה אדם כי הכל הבל, לא יוכל ערך הכלל והנצח להיות מתבטל מסיגובו. הרי בסופו של דבר אפשר לבטל הכל. להגיד, מה אתה חושב שאתה פה, אתה חושב שאתה שם, מה אתה זה, שם לך מעשה פה. חברים, לא יעזור כלום, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להינחם. אומר הרב הנזיר על מרן הרב קוק, הרב זצ"ל כל חייו היו בשביל הכלל, וצריך לדעת שכל חייל היום בצבא הגנה לישראל ממש מוסר חייו בשביל הכלל. ואני אומר לכם, ואני רואה את זה מקרוב, הם סובלים, הם גיבורים והם סובלים, הם עובדים קשה מאוד, סובלים במובן של עבודה קשה קשה קשה. ותחשבו על בעלי המשפחות, הוא מנסה למצוא עבודה, הוא מתחיל עבודה, והנה כבר הצו החדש. לא מזמן סיים 3 חודשים, עוד 3 חודשים. והוא נכנס לשלושה חודשים, ומה עם העבודה, ומה עם המשפחה, ומה עם האישה, ומה עם הילדים? כל פעם הוא חוזר, הוא צריך לעשות היכרות מחדש עם הילדים הקטנים שלו. מי מעיז לשלוח יד בחייל כזה, לבזות אותו, להשפיל אותו, להכניס אותו לכלא? מי מעיז? חוצפה שאין כמוה. מה הם חושבים? שהם שולטים פה בכל פיפס במדינה, אז גם בחיילי צהל הם יכולים לעשות מה שמתחשיק להם, על פי תפיסת עולם כפרנית, עוזבת תורה, לא מחוברת לשורשיה? מה הולך פה? מה זה הדבר הזה? אומר לנו הרב הנזיר, הרב זצ"ל כל חייו היו בשביל הכלל, וכן תורתו, מוצאה, כלומר יוצאת לדרך, ומגמתה, העליונה, המגמה ומגמתה זה הכלל. הכל היה למען כלל ישראל. אומר הרב, חוכמת הקודש של אורות הקודש מוצאה כללות נשמת ישראל. כלומר, בסופו של דבר אנחנו יוצאים לדרך אל כל התורה הזאת, המשיחית, השואפת לתיקון עולם, מתוך כללות נשמות ישראל כולם. זה מה שנמצא בהווייתנו הלאומית, הנשמתית, האמיתית, העצמית, שבתוך כולנו, כולל הרמטכ"ל המבולבל והמג"ד המבולבל, כולל כולם. אומר הרב, ומגמתה גאולת ישראל וגאולת האדם והעולם. ככה מתקנים עולם. וזו המגמה העליונה, המגמה המשיחית הכוללת, שאנחנו שמים פץ' משיח, ואני אומר עוד פעם, אם היית עקבי כל הדרך, ואוסר על כולם לשים כל סוג של פץ' מילא, אבל מצטובבות מלא תמונות עם פץ'ים של מטה החטופים לדוגמה, שהיה מטה פוליטי לגמרי. איפה היית שם? גם להם היית מסוגל בחוצפה להגיד להם, אם אתה שם את זה, אתה לא משלנו? אומר פה הרב הנזיר, וכן הסיום, בחוכמת הקודש, בהתעלות העולם מבית, את הכל, את כל העולם, את כל היצורים, את כל הנשמה, אנו רוצים להעלות. וזוהי המשמעות האמיתית של המגמה המשיחית הכוללת הכל. הכל. שימו לב שאמר לנו הרב, המשיחיות היא סגולת ישראל. סגולת ישראל זה האור שבנשמותינו, זה מה שיש לנו לבשר לעולם. לא שרק יבוא יום אחד מלך המשיח, יהיה ראש ממשלה טוב בישראל, הוא ינהיג את העולם, ינהיג את עם ישראל, זה לא, זה לא, זה לא. המשיחיות היא הבשורה הישראלית שהיא חקוקה בעצם ההוויה הנשמתית שבנו בחיים הזורמים בתוכנו. עליה כל חייל ישראל, בין אם הם יודעים ובין אם הם לא יודעים, מוסרים את נפשם. זה לא פה שאנחנו איזה שכירי חרב שמגינים רק על הבית, על המשפחה, על עם ישראל בחייו הגשמיים. בשביל זה אנחנו כאן? מה שלנו לחפש פה? מה שלנו לחפש פה? יש מדינות בעולם, אתה לא משלם מיסים, לא כלום, אתה חי כמו איזה, לא יודע, אף אחד לא מתעסק איתך, אין מלחמות, אין כלום. מה אנחנו צריכים להיות פה? זה הסיפור, מה אנחנו עושים פה? בשביל זה אנחנו פה? בשביל זה החיילים האלה? היקרים האלה, שכולנו צריכים לבוא לצחצח להם את הנעליים, בשביל זה החיילים האלה מוסרים נפשם? רק בשביל איזו הגנה ביטחונית, עם כל הכבוד? לא ולא. הם מוסרים נפשם למען מדינת ישראל, שהיא המדינה של העם היהודי לדורותיו, שכאן אנחנו מבררים מי אנחנו, מה אנחנו, על מנת להמשיך ולבשר לעולם ולתקן את העולם, ולרומם את כל העולם כולו יחד איתנו, בתיקון שלנו קודם כל, קודם כל דורשים מעצמנו, ומתוך התיקון שלנו אנחנו עצמנו באים לתקן את כל העולם. עכשיו אחרי שהבנו מה זה משיחיות, שזה בעצם הבסיס של הכל ומגמת הכל, וזה מה שחקוק בעצם הווייתנו הנשמתית הסגולית הכלל ישראלית, אז עכשיו צריכים להבין איך זה עובד, מה פירוש, מה אנחנו אמורים לעשות. אומר לנו מרן הרב קוק, מקור ואב לפניכם, באורות הקודש חלק ב', התעלות העולם פרק למד ב', הייתי אומר, לב התעלות העולם. אומר הרב כך, כשאנו נשאלים על החיים החברותיים, מהי מגמתם? שמה אנחנו פה? מה המגמה של חיי החברה במדינת ישראל? אין לנו תשובה מאותם החיים עצמם. כן? כלומר, סתם אומר לדוגמה, דמוקרטיה. ברור, דמוקרטיה זה אנחנו המצאנו, לא היוונים ולא אף אחד. אחרי רבים להטות, הראש אומר, זה גם בענייני ציבור, רבנו ברוך אומר, ישבו ביחד, יבטלו כל נגיעה אישית, ויחליטו מה טוב לטובת הכלל. זה שלנו. זה למפני היוונים, זה שלנו, זה מהתורה שלנו. וכשלומדים הלכות מלכים לרמב״ם, רואים מלך חייב לעבוד על פי חוק שוויוני, עיקרון השוויון, והוא לא יכול לקחת כסף מהאדם שלא על פי חוק, אם הוא לקח אז הוא סתם גזלן. כל השלטון אצלנו דמוקרטי, רק הבחירה במלך הייתה על פי נביא, סנהדרין, ולא היו צריכים את כל התופעות בחירות ויחצנים שיש לנו היום. אבל בסופו של דבר המלך מתנהל בצורה שהוא מחויב, לעיקרון השוויון, לחוקים וכן הלאה. עכשיו שימו לב. אומר לנו פה הרב, מה פירוש? כשאתה אומר שחיים מתנהלים בצורה דמוקרטית, ומה, אוקיי, אז מה זה אומר? שנקבל החלטות ברוב. טוב, ועל מה נחליט? על מה נחליט? לא, הבנתי, דמוקרטיה. דמוקרטיה, הבנתי, כן. אוקיי, קבל החלטות ברוב, שהם בדיוק עושים הפוך ממה שהם צעקו, אבל נעזוב כעת. דמוקרטיה, יופי, ולמה הדמוקרטיה הזאת? בסדר, אנחנו נחליט ברוב. כן, צוין. ומה? מה התוכן? על מה מחליטים ברוב? לאן אנחנו צועדים? לא, אנחנו נחליט לפי רוב. כן, אתה יכול להגיד לי, אבל מה המהות? מה התוכן? לאן הולכים? דמוקרטיה זה אידיאל של התנהלות על פי הרוב. אבל לאן הולכים? במה עוסקים? מה המטרה? תיקון עולם. ואיך מתקנים עולם? מה מדובר? אז בואו נראה יחד. אומר הרב, כשאנו נשאלים על החיים החברתיים, מה עם גמתם? אין לנו תשובה מאותם החיים עצמם. כי הם זקוקים לנו לבוא לשאיפה של עולם גדול ונשגב מהם. כלומר, כדי שהחיים החברתיים יקבלו מטרה, מגמה, הם צריכים לקבל את זה ממשהו שהוא מעליהם. אומר הרב שאי אפשר כלל שתהיה כל השאיפה האנושית שקועה, רק באותם החיים החברתיים לבד. כלומר, חברה לשם חברה. ולא עוד, אלא שהדבר מוכרח הוא, שאם יחדלו החיים החברותיים מניקת לשדה, מלינק את התוכן שלהם, מאותם החיים העליונים שהם למעלה מהם, הם יפסיקו לנוק מאידיאל, ושהם עושים את הוויתם להוויה מטרתית, יפחת מאוד הערך החיוני שלהם עצמם, ברגע שחיי החברה אין להם מטרה, אין להם אידיאל שבא מעליהם. חברה לשם חברה, דמוקרטיה לשם דמוקרטיה, יפחת מאוד הערך החיוני, ערך החיים שלהם עצמם, וממילא יתגלו בקרבה מגרעות גדולות, עד שיהיו יורדים גם בערכם, ואז אתה מוצא נוער שרוצח איזה מוכר פיצה, כי הוא אמר להם ללכת לכאן, שלא יפריעו, לא יודע מה, חיכו לו, רצחו אותו. כן, צריכים לעשות פה פרויקט לטיפול באלימות הנוער. צריכים לעשות פה פרויקט לטיפול בכם, שאתם מנהלים חברה בלי שום אידיאל, בלי שום מטרה ישראלית, אילאית, שלמענה כל חיי החברה פה במדינה. אומר מרן הרב, ותקוותם, רגע, שנייה אחת, ובשביל כך תיקון העולם דורש צפיית ישועה עמוקה ממעייני הישועה העליונים. כשאתה רוצה לתקן את העולם, אתה חייב לציפיית ישועה שבאה לנוק מהאידיאלים הרוחניים שמעל העולם. אומר הרב, ותקוותם של ישראל הנצחית לראש של משיח, לאור השם בעולמו, היא בסיסו של עולם, של כל מצביו, גם של העולם החברותי עם כל הסתעפויותיו. אותו הרוח המחיה את החיים החברותיים צריך שיהיה בעצמו לקוח מאצילות הרוח העליון של החיים העליונים, החיים הקדושים השמימיים, חיי החוכמה, חיי העדן הקדוש של נועם השם. הוא אומר, אתה לא יכול לנהל את החברה בלי להביא אידיאל שהוא אידיאל אלוקי, שהוא מעל העולם, שהוא נותן מטרה ומגמה לכל העולם הזה. אומר הרב, וממילא הוא מוכן להיות האידיאל הזה עושה בחיים החברותיים מעין דוגמתו, מעין דוגמה של מעלה, להשכין את שלום המרומים בארץ ושכינה בתחתונים. זאת היא המגמה היסודית של נשמת ישראל. מה? לחיות חיים אלוהיים במובן החברותי. כמו שהחיים הללו אינם מצויים למעלה מן החברה, שימו לב. המגמה של ישראל היא שחיי החברה הישראלים במדינת ישראל יתנהלו וישאפו במטרתם לאידיאלים עליונים, אלוקיים, ניסיים של תיקון עולם, של רוממות עולם, של לעשות טוב לכל הבריאות כולם, כמו שהם נזכרים במסעת נפשם של יחידי סגולה המקודשים. נחלת ישראל היסודית היא מתנה זו, שהחיים החברותיים שלהם היא דוגמה של מעלה. כלומר, המתנה של עם ישראל זה שהחיים שלנו, החברתיים, המדיניים, הם לא סתם. הם לא סתם אינטרסים פוליטיים, קומבינות, יחצנים, רמאויות, כן? וכל מיני דברים מהסוג הזה שנהוגים במדינות אחרות. פה זה לא אמור להיות כך. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לתקן. פה החיים החברתיים שלנו צריכים להיות דוגמה של מעלה. מלכות בית דוד היא דוגמת מלכות שמיים העליונה. והסגולות השמימיות גנוזות בה, והן מוכרחות לצאת לאור בכל מילואם, במילוי המלכותי, בהתכוננות כיסא השם על מכונו, על כיסא דוד ועל ממלכתו, להכין אותה ולסעדה. אומר הרב, בואו תבינו שכל עוד אתם מתנהלים במדינה, כשאתם מנסים להילחם בהתגלות שם השם על ישראל, יש לכם בעיה. יש לכם בעיה, אנשים כאלה, שזו ההתנהגות שלהם, וכך הם מנהיגים אתכם, הם לא רואים להיות מנהיגים, וזה צריך להתחיל למטה מהציבור. אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו לא נביא פירות, ופירות של התקדמות מהותית, אמיתית, משמעותית, כתוצאה מכל מה שחווינו, מהטבח השואתי שחווינו, שנתיים וחצי של מלחמה ממש נוראית, של קדושים, אדירים, נפלאים, מתוקים, שמסרו נפשם בפועל על קידוש השם, העם, הארץ, תקן עולם ומלכות שדי. אנחנו ניתן לכל זה להתמסמס? אנחנו נמשיך לחיות עם מציאות של צבא שהוא מלא באנשי קודש, אבל למעלה, רמטכ"ל, המגד בנחל, אנשים שלא יודעים מה זה משיח. ועוד פעם אני אומר, אם הם היו באים ממקום נטו משמעת, אף אחד לא שם שום סוג של פץ', והם היו עקביים כל הדרך מילא. אבל לבוא ולהגיד לו על פץ' של משיח, אתה לא משלנו. כל מיני ביטויים, אני עכשיו לא יודע מה מדויק, זה מה שטיבחו בתקשורת. אבל בתכליס הוא הכניס אותו ל-30 יום בכלא. את זה אי אפשר לקחד, אי אפשר לספר סיפורים. זה לא ייתכן המצב הזה. פשוט לא ייתכן. לא ייתכן. הצבא חייב להתחיל להתנהל כצבא מסורתי. בסדר, אז יש גם אנשים שלא גילו את האור. בסדר, אז צריך ליצור מציאות שכולם מרגישים בנוח. נכון, כמו פעם, בדיוק ככה. כמו שצהל היה פעם כשאני הייתי בגילם. ככה הוא התנהג, ככה הוא התנהל באופן כללי, לא היה מושלם, כן? אבל מבחינה זו של אנחנו נמצאים היום במקום שמי שממשיך לכפור בהשם, אחרי כל מה שחווינו, הוא, סליחה שאני אומר, הוא חסר דעת. חסר דעת. עכשיו, זה שיש עדיין אנשים כאלה שלא גילו את האור, או מנסים להילחם נגד התגלות האור שהתגלתה ברוב עם ישראל, אז יש, בסדר, ויש להם מקום, בוודאי, כולנו יהודים, המדינה היא של כולנו. אבל אם בא רמטכ"ל או מגד ומתנהגים, כאילו עם ישראל הוא עם שמעולם לא קיבל תורה, הוא עם שלא אומר אף פעם, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אנשים חיכו למשיח, אני לא רוצה ללכת קשה מדי, אבל אתם מבינים, גם בפוגרומים, בפרעות, בדרך למשרפות, היסטוריה של אלפי שנים, אתם עכשיו באים לספר לנו שלא, לא משיח. 30 יום בכלא. שימו לב. אומר לנו הרב קוק, בעולת ראייה חלק א' עמוד תפלמד על ברכת הלבנה, מקור זין לפניכם, שם אנחנו אומרים, דוד מלך ישראל חי וקיים. אומר הרב, מלכות בית דוד היא יסוד לאומה הישראלית בזה, כלומר היא דבר יסודי במדינה היהודית שלנו, בזה, שהיא הולכת עם הנהגת מלכות שמיים, הדבוקה באומה בכללה לדורותיה, והיא נושאת עיניה למרחוק ליסודו של עולם. וגם את הליכות הצדק והמישרים היא דנה על פי מידת הנצח והאחרית הגדול שיש לכללות כנסת ישראל בעולם. מה אומר בעצם? תקשיב, אנחנו צריכים מנהיגות כזאת שהיא יודעת ללכת בהנהגת המדינה עם שתי רגליים על הקרקע ועם הנהגת מלכות שמיים, עם האידיאל הישראלי האלוקי. ובשאיפה, בנשיאת העיניים למרחוק קדימה, אנחנו נושאים עיניים ליסודו של עולם. לבסיס של תיקון כל העולם כולו על ידי נשמת ישראל שלכך היא באה לעולם ונברחו בך כל משפחות האדמה. וגם את הליכות הצדק והמישרים כשצריכים להחליט מה צודק, מה נכון, איך להתנהל נכון, היא דנה על פי מידת הנצח והאחרית הגדול שיש לכללות כנסת ישראל בעולם. את ההחלטות מה עושים עם עזה לא מקבלים רק מלחצים אמריקאים, אלא מהסתכלות על נצח ישראל, על עם ישראל שחוזר לארצו וטרם השלים את כיבושה של כל הארץ, ואחרי שהוכח לאין כל, אחרי הגירוש, הוכח לאין כל מה קורה כשנותנים חבלי ארץ לידי אותם ערבים, חסרי מוסר, חסרי צלם אנוש, הוכח לאין כל. מה יותר נכון מאשר להגיד, עם ישראל צריך לחזור לעזה, להתיישב בה, לשלוט בה, למשול בה, מה יותר נכון? אבל כשמתנהלים לא על פי האידיאל הישראלי הגדול והסתכלות של כל ההיסטוריה שהייתה וכל ההיסטוריה שעוד נכונה לנו, כשמסתכלים לא על פי נצח ישראל, אז יש חולשה, חולשה נוראית. אומר הרב, מלכות בית דוד הייתה מסתכלת על המציאות לא על פי ההווה בלבדו, המרקח לפעמים את הלב מפני המראה של השעה, מפני שאינו יודע אחרית דבר. מי שמסתכל בצורה פרגמטית הווית בלבד, אין עבר ואין עתיד. מסתכל עכשיו, בוא תקשיב על החצי ומה יהיה, ואמריקה ואירופה ומה יהיה ואיך יהיה, וזה מרקח לו את הלב, מרקח לו את הלב, והוא לא יודע מה יהיה, הוא לא יודע איך יהיה, חושש. אומר הרב, זאת הייתה, אז כל הדבר הזה, ההסתכלות הזאת נובעת, מסתכלות חסרת עבר וחסרת עתיד, ממילא אין לה גם הווה. אין לה הווה. אבל מלכות בית דוד לא הייתה כזאת. היא הייתה מסתכלת, הולכת יד ביד עם מלכות השם. זאת הייתה המעלה העליונה של דוד, שהיה לבבו שלם עם השם. ועל כן הייתה מלכות בית דוד ביסודה דבקה לנבואה. ועשה כל מעשה על פי הצעת השם הנשגבה. כי לא ממלכת שעה היא. זה לא ממלכה של קדנציה. כי היא ממלכת עולמים לנצח, ששינויי הזמנים והדורות לא ישלטו עליה. והמלכות הזאת, גם אם עדיין לא זכינו למלכות בית דוד, לשם אנחנו צריכים לשאוף בממשלתיות, בריבונות של כנסת ישראל, של ממשלת ישראל. אנחנו צריכים לשאוף לכל הפחות בשלב הזה, לכל הפחות הייתי מצפה לרמטכ"ל עם גישה חיובית למסורת, אפשר לבקש מינימום? אתם יודעים, מינימום לבושתנו, אפשר לבקש מינימום של גישה חיובית למסורת? אפס מאופס. אפס מאופס. וככה אנחנו נראים. כי הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים, והחיילים שלנו גיבורים, גיבורי על, גיבורי על, גיבורי דוד המלך חזרו. אני, יש לי סיפורים בשבילכם, אני לא אוכל פה, גם לא יודע, בחינה אישית, אני פוגש ביום ירושלים חייל, אני חושב הוא כבר שנתיים וחצי במילואים, בעל משפחה, בעל משפחה, היה בסיירת אחת, עבר לסיירת השנייה, ראה שעכשיו מה שצריכים זה נהגי דיניין, הלך להיות נהג דיניין, לוחם סיירת, לוחם אז נפש, השם ישמור עליו, עם אשתו והילדים שלו, יש פה אנשים שמוסרים נפשם על עם ישראל. מה אתם חושבים שהם עושים את זה מתוך אידיאל של איזה פרוגרס? או מהסתכלות הובית, קטנה, צרה, שורה רק את היום? את האמריקאים וזהו? ככה? לא. זה אנשים שחיים את הנצח של עם ישראל, את העבר, את דוד המלך, את יואב, את בניהו בן יהוידע. זה אנשים שחיים את העתיד. את הציפייה למדינה יהודית שיושבת בגבולות בטוחים, ולא שכל ילד שלך שהולך טייל, אתה צריך לעשות לו תחקיר, לאן יש נשק, אין נשק, לאן אתה הולך, מה קרה? מה קרה? למה זה צריך לראות ככה? זה לא גזירת גורל, זה גזירת אטימות רוחנית, זה מה שזה. וכל המציאות הזאת ביהודה ושומרון, בעזה, בלבנון, בכל מקום, היא תוצאה של דבר אחד, חוסר משיחיות. חוסר הבנה של סגולת ישראל, חוסר הבנה של המטרה העמוקה שהיא חקוקה בעצם נשמותינו, לתקן את כל העולם במלכות שדי, וממילא בכל ההתנהלות מתנהלים מתוך האידיאל הקדוש והגדול והניסה הזה, של תיקון עולם כולו, כל ההוויה כולה, כל האנושות, כל ההוויה כולה. אז ממילא גם כל המנהיגות נראית אחרת. ואני רוצה להגיד לסיום, אנחנו אוהבים את כל עם ישראל, כל יהודי ויהודי מעם ישראל. ואיך אומר מרן הרב קוק על הפסוק, כולך יפה רעייתי ומומן בך. אומר, אנחנו, האהבה שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו מלבקר את מומיה. לא ייתכן שכל הזמן נחליק ונמרח, והם ממשיכים בשלהם. האהבה שאנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו מלבקר את מומיה. אחרי כל הביקורת היותר חופשית, בסופו של דבר אנחנו נגיד, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. אנחנו אוהבים את כולכם, כל עם ישראל, כל צהל, כל ההתיישבות, כל עם ישראל, כל יהודי ויהודי באשר הוא, מתפללים לשלום כל עם ישראל. אבל אנחנו מוכרחים וחייבים לקום ולתקן. חזקו ואמצו.